ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום אולי כבר נשמע נדוש, אני מתרגש שמגיע אליי אורח, אבל אין לי מילים אחרות להסביר את זה. אביעד, שתכף תכירו אותו, אנחנו חברים, אנחנו גילינו עכשיו, אנחנו חברים 40 שנה. היחסים שלנו, הקשר שלנו התחיל שאני למדתי באוניברסיטה והייתי מפקד שכונת בית הקרם במשמר האזרחי, ואביעד היה אחד הנערים המתנדבים ואחד הבולטים שבהם. הייתה לי שם קבוצה מדהימה של נערים שהיו, ובמיוחד אביעד ועוד איזה שניים שלושה שהם היו הלב. מאז נקרתה בינינו ברית אהבה, בינינו, בין המשפחות שלנו, וזה לא רק התרגשות, זה זכות, זה כבוד לארח את אביעד, שעוד מעט תבינו למה מעבר לחברות שלנו אני כל כך נהנה שהוא בא אליי. ואביעד, ששימש הרבה שנים בתפקיד בחברת לאופר כסמנכ"ל, נכון? סמנכ"ל, והקים שם את כל מיני דברים של VIP, והוא יספר, ובעלי פארקינג, אני זוכר, וכל מיני דברים. היום הוא הבעלים של אליט VIP, חברה שנותנת שירותים לאחמים, אבל לא בכובע הזה הוא בא אליי היום, אלא תכף הוא יספר לנו מה הוא עושה, ואנחנו נזרום היום בנושא שהוא גם מלמד אותו, נושא של מסע ומתן. נכון, כבר שמענו את אמיר קרן על מסע ומתן, אבל פה אנחנו הולכים צעד אחד קדימה, עולים עוד דרגה, למרות שמיותר להגיד שגם יכולתי לעשות את זה עם אמיר, כן? אבל אני עושה את זה פה עם אביעד, שזה המומחיות שלו. ברוך הבא, אביעד.
ברוך הבא, ברוך הנמצא.
ואני אשמח ככה, אחרי שאת כל ההקדמה הזאת נתתי, אם תשלים ככה בשתי מילים למאזינים שלנו מי זה אביעד, ונזרום במעלה המסע ומתן.
מצוין. אז א', אחרי פתיחה כזאת שאני התאפקתי ותפסתי את הג'ינס שלי כדי לא להתפרץ לך באמצע, א', זה מאוד נעים לשמוע את מה שאתה אמרת מצד אחד, מצד שני זה קצת מביך כל הסופרלטיבים, ובשביל הגילוי הנאות, עוד לפני שנתחיל את כל השיח שלנו, בשביל הגילוי הנאות אני חייב להגיד שכבוד גדול הוא לי להיות פה, ואישית מי שמאזין לנו ויאזין לנו בהמשך, צריך להכיר ולדעת שאתה מבחינתי אח, ולא בביטוי אלא בפועל, לא ביולוגי, אבל
אין הגדרה
כמו
אחרת.
כמו כזה. אז זה בשביל הגילוי הנאות, ונשים את זה רגע על השולחן, כדי שיהיה מאוד ברור, הרבה פעמים בעולם המסע ומתן, אני מספר וממליץ ומייעץ לאנשים, כשיש פיל לבן, או כשיש איזושהי אמירה חשובה שלא נאמרת, אז לשים אותה קודם כל על השולחן, ואז הכל כבר נהיה הרבה יותר פשוט, אז הנה שמתי את זה על השולחן. אז זה דבר ראשון. עכשיו נרד קצת יותר לרזולוציות. כל מה שסיפרת נכון, אני כרגע, בימים אלו, עוסק במספר תחומים, שבעצם הפעילות העיקרית זה החברה שנקראת אליט VIP, שזה חברה לשירותי החמים ותיירות נכנסת לישראל, עוסקת בעולם תוכן של ביקורים של אורחים חשובים שמגיעים לישראל, אם זה פרטיים ואם זה רשמיים של המדינה. קודם לכן ניהלתי את חברת לאופר כסמנכ"ל שירותי ה-VIP וכל עולם ה-VIP בנתב"ג וכולי, ועוד כל מיני דברים קודמים שעשינו גם ביחד בכל מיני מסגרות, וזה באופן עקרוני הרקע. בימים אלו אני עוסק בשני דברים נוספים, מרצה לנושא של מסע ומתן תחת הכותרת של מסע ומתן מתיאוריה לפרקטיקה במכללה המינהל בראשון, שבעצם הכוונה לעבור מאותם תיאוריות שכולם מדברים עליהם ולומדים אותם בספרים, לעבור לרמת הפרקטיקה לחיי היום יום של מחר בבוקר. והדבר הנוסף זה יועץ עסקי לעסקים קטנים ובינוניים.
מדהים, אתה יודע, אנחנו גם נציין שאתה אדם של נתינה, וזו עוד התחברות שבינינו, ואתה הרבה מתנדב, כמו פרויקטים שהזכרנו, ניצוצות ואחרים, אבל בואו נעצור פה, אחרת
נגמור את הזמן.
נגמור את הזמן עם כל מה שאתה עושה. שחשבנו ממגוון הנושאים שאנחנו יכולים לדבר, ואפשר לדבר על הייעוץ העסקי, ואפשר לדבר על הרבה מאוד נושאים, בגלל שאחת המומחיות שלך זה המסע ומתן, באמת החלטנו שאנחנו ניקח את זה, את מה שגם אמיר אמר, ואתה מכיר את אמיר, הוא מדהים, כן? ויש לו ידע, ואני מקווה שאנשים נהנו לשמוע אותו, אני לפחות למדתי ממנו המון. החלטנו שאנחנו נדבר על המסע ומתן, שאנחנו כל כך הרבה עושים אותו, ואתה קורא לו המסע ומתן הבירוקרטי. זה חשוב שאנחנו נבין שלמעשה אנחנו, האנשים שמתעסקים ביזמות, ברכישת נכסים, בכל הדברים האלה, אנחנו הרבה נתקלים בבירוקרטיה, ולא תמיד אנחנו יודעים להתנהג. ושזרקת לי את הנושא הזה, ראית איזה קפיצה נתתי עליך, ואני חושב שזה חשוב מאוד לאנשים ללמוד ולהבין את זה, אז בוא ניכנס לזה ותכניס אותנו, אתה, ותתחיל להסביר לנו מה זה כוונה במסע ומתן הבירוקרטי, ונתחיל לזרום איך אנחנו נכנסים אליו ומה אנחנו עושים בו.
אוקיי, תחיל באיזושהי התחלה בסיסית כדי להכניס את כולנו לעולם התוכן של מסע ומתן. נגדיר רגע מה זה מסע ומתן. מסע ומתן באשר הוא, למעשה זה שיח של יותר מאדם אחד עם הסביבה שלו, והרבה פעמים יש המחמירים ואומרים שמסע ומתן זה גם מסע ומתן אישי. כלומר, זה שאנחנו קמים בבוקר והשעון מצלצל בשבע בבוקר ואנחנו מחבים אותו, וממשיכים לישון, זה מסע ומתן שלנו עם עצמנו, שאנחנו באותו רגע באוטומט עשינו את זה, אבל לא ניהלנו שיחה. אבל אנחנו הגדרנו לעצמנו שאנחנו מחבים את הטלפון, או את הצלצול, או את השעון, מה שזה לא יהיה, וממשיכים לישון.
אז טוב שאמרת את זה, בגלל שההגדרה שלך שזה אדם עם סביבתו, לפעמים זה גם אנחנו עם עצמנו.
כן, לחלוטין. כן, אז אנשים, כששואלים שאלה פתוחה, את האדם ברחוב, תגיד, מה זה מסע ומתן, או מתי פעם אחרונה עשית מסע ומתן, אז האדם הרגיל ברחוב יגיד, כן, עשיתי מסע ומתן עם הבנק, להעלות את ההלוואה, או לקבל תנאים יותר טובים, או עשיתי מסע ומתן להחליף את הרכב, או כל דבר אחר, אבל לרגע שוכחים את הדבר היסודי והבסיסי ביותר, שמסע ומתן זה ביני לבין עצמי, ברמה היומיומית, בכל רגע נתון, ומכאן אני יוצא החוצה ואומר שמסע ומתן זה בעצם כל דיבור כזה או אחר או מחשבה כזאת או אחרת, גם פנימית, גם חיצונית שלנו עם עצמנו וגם עם הסביבה שלנו. אז once אנחנו הגדרנו מה זה מסע ומתן ומהו בעצם הבסיס השוויוני הראשוני שאנחנו מדברים עליו, נצא מפה רגע החוצה למסע לתוך העולם תוכן שלך צחי. כשאתה מדבר על כל העולם תוכן של רכישת דירה, לא משנה כרגע להשקעה או להשכרה או למגורים או מה שזה לא יהיה, זה משפט שכוון בתוכו עולם ומלואו. כשאנחנו מפרקים את זה, אנחנו מגיעים להרבה מאוד מקומות שבעצם הם תתי משימות ותתי מחשבות ותתי מטלות ולמידה וסקר וכו' וכו'. כשבעצם המסע ומתן הוא כשתי וערב בכל אחד מהדברים שאתה עוסק ביום יום שלך. בוא נתחיל בזה שיש מסע ומתן בינך לבין הלקוח שבעצם הוא מחליט לעזר בשירותיך. הוא עשה מסע ומתן איתך, הוא למד עליך ואתה למדת עליו והחלטתם ועשיתם הסכם עבודה ואתם מתחילים לעבוד ביחד. זה אחרי שעשיתם מסע ומתן. זה שאתה קבעת שאתה רוצה X כסף והוא אמר לך כן לא, זה מסע ומתן. זה שהוא אמר שהוא משלם לך בדרך זאת או אחרת, זה מסע ומתן.
דרך אגב, כאן צריך להיות ברור, גם אם אני, או נגיד, נותן השירות קבע סכום ולא זזים ממנו, עדיין זה סוג של מסע ומתן.
חד משמעית. חד משמעית, אתה החלטת...
מסע ומתן זה לא תמיד מצב, אנשים שלא התבלבלו, שמצליחים להגיע לאיזה פשרה, שאתה אומר 100, אני אומר 50, וסוגרים על 75.
ממש, ממש. כלומר, זה שאתה אומר... עזוב, בוא נלך לרמה הכי פשוטה כדי שכולם יבינו. כשאני הולך לסופר ואני רואה משהו במדף, אני לא הולך לקופאית ואומר, "שמי, השוקולד עולה 10 שקל, אני רוצה לשלם 9." אין חיה כזאת. אבל זה שאני לקחתי באקט שלי, ביד שלי, מהמדף את השוקולד ושמתי בעגלה והלכתי למוכרת, אני ניהלתי עם עצמי מסע ומתן והחלטתי שאני קונה שוקולד למרות שאני שמן ואני לא יכול לאכול, ואני הולך לשלם 10 שקל למרות שלא בא לי לשלם 10 שקל, בא לי לשלם 4. אבל זה שלקחתי, שמתי בעגלה, הלכתי לקופאית, שילמתי 10 שקל, ניהלתי מסע ומתן.
חד משמעי.
אז אחרי דוגמה הפשוטה כזאת, בואו נעבור לעולם תוכן שלנו שאנחנו מדברים עליו כרגע. אז בתחום שלך, כשאתה מדבר על כל הפעולות וכל התתי פעולות הרבות שאתה מנהל עם אותו לקוח שלך, ושהוא הולך לנהל אחר כך כדי להגיע לאותה דירה מיוחלת, יש המון המון מסעים ומתנים. אנחנו, בהכנה שלנו לפגישה שלנו היום, בעצם דיברנו על שתי אופציות שאנחנו נדבר עליהן, או שני עולמות תוכן. אחד, מסע ומתן בירוקרטי, והדבר השני זה מסע ומתן מול בעל סמכות. אלה שני נושאים שאני חושב שהם מאוד חשובים להכיר אותם, למרות שכל אחד מאיתנו וכל אחד מהמאזינים שלנו עושה את זה באופן אוטומטי יומיומי כל הזמן. אבל once אנחנו מדברים על זה ושמים רגע כותרת ושמים את זה רגע מול העיניים ואומרים יש דבר כזה שנקרא מסע ומתן בירוקרטי, אז אנחנו מכניסים את עצמנו לאיזושהי קובייה של מחשבה מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, בעולם תוכן האחר שאנחנו, כל אחד, כמעט כל אחד מכיר, שהוא הולך לרעיון עבודה, אז הוא בעצם הולך להתראיין אצל מישהו שאמור לקבל אותו למקום העבודה שלו. אז זה מסע ומתן מול בעל סמכות. מאוד מאוד פשוט. מסע ומתן בירוקרטי, זה אדם שהולך מחר בבוקר לדבר מול ביטוח לאומי או מול מס הכנסה או מול בנק. הוא יודע שהוא הולך לדבר מול מערכת. הוא יודע שהוא הולך לדבר מול פקיד, פקידה, לא משנה, שבאותו בוקר קם טוב או לא טוב, זה גם לא משנה, אבל הוא מגיע לעבודה שלו, או היא מגיעה לעבודה שלה, בין השעות 8-5, והיא צריכה לתת שירות לכל מי שפונה. אם מבחינתה זה לא משנה, אם הגיע אליה עכשיו לפגישה צחי או אביעד, או יעקב או דוד או פנינה. אם מבחינתה, אותה פקידה נותנת את השירות בשעות האלה, וכל מי שיגיע, היא אמורה לתת לו שירות. היא אמורה גם לשדר את אותו מסר שהמשרד שלה אמור למכור. אז אם מבחינתה, אתה אחד מתוך 5, 6, 10 אנשים באותו יום, זאת אומרת אם זה 100% עבודה ביום, ויש לה 10 פגישות, אתה 10% מהיום שלה. מאידך, כשאני, לא אתה, כי אתה מומחה, אבל אני, או אדם אחר, שעכשיו הולך לבנק משכנתאות, אני פעם ראשונה פוגש את אותה גברת, ומבחינתי הפגישה הזאת זה 100% פגישה, זה 100% הצלחה או אי הצלחה, או חצי הצלחה, או כמעט הצלחה. אני לא רוצה, אני בכוונה לא אומר כישלון, כי אני לא חושב שיש כישלון, אני חושב שגם אם זה התוצאה פחות טובה, אז אנחנו נלמד, נשפר ונתחדד ונלך עוד פעם. לכן אני נמנע מלהגיד כישלון, אבל השיחה שאני הולך אליה, מבחינתי זה 100%, מבחינתי זה נומרי, זה 0 או 1. מבחינתה אני אחד מתוך 10 אנשים שהולכת לפגוש. ולכן כשאני הולך לכזו פגישה, או כשאני למעשה מלווה את האדם שאני עובד איתו בייעוץ מסע ומתן, אני מלווה אותו ומכין אותו לפגישה הזאת. מכין אותו לקראת אותה פגישה שמבחינתו זה תהיה פגישה די מכרעת. היא לא הרת גורל, כן, אבל היא מכרעת.
אתה יודע שאני חושב שעכשיו שאנשים שומעים אותנו, חלקם ככה מרימים גבה ואומרים, אנחנו צריכים להתכונן לפגישה בעירייה, אנחנו צריכים להתכונן לפגישה בבנק, אנחנו צריכים להתכונן לפגישה באיזה מערכת בירוקרטית. אנשים לא מבינים את זה, ואני חושב שזה המסר הגדול, ובואו נגיד להם מה הם צריכים לעשות.
אז אני אקח את מה שאתה אמרת כרגע, את השאלה הזאת שמבחינתי היא שאלה פתוחה, אבל די סגורה. אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. מי שלא מכיר את העולם דיון שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שהוא נקרא מסע ומתן, מבחינתו זה כן, ללכת לבנק. ללכת לבנק, לבקש הלוואה, ובשאיפה נקבל אותה. אז פה הטעות. אני בא ממקום שבא ואומר את הדבר הבא. כשאתה הולך למקום שאתה צריך לבקש משהו או לקבל משהו, וזה לא טריוויאלי שאתה תקבל אותו אוטומטית, כי אם זה היה טריוויאלי, אז לא היית צריך ללכת, היית לוחץ על כפתור ומקבל.
נכון.
אבל אם אתה צריך ללכת ולבקש, ובמיוחד שזה לא אמא שלך, אבא שלך, אח שלך, או בן שלך, או משפחה, שגם שם יש מסע ומתן, וגם שם לא כל כך מהר תקבל, אז על אחת כמה וכמה שאתה הולך למוסדות או ארגונים, או מקומות גדולים, או מסודרים, תאגיד, אתה כן צריך לבוא ולהגיע לפגישה כשאתה מוכן. ולהגיע פגישה כשאתה מוכן זה אומר ללמוד בדיוק מה אתה אמור לבקש או מה אתה אמור לקבל. מצד שני, לבוא ולהגיד אני לא יודע מה אני אמור לקבל ואני הולך לפגישה כדי ללמוד מה אני הולך לקבל. אבל את השאלה הראשונה, אחרי הבוקר טוב, אתה כן צריך לדעת. אתה כן צריך להיות ממוקד, אתה כן צריך להיות מכוון, אתה כן צריך להיות במצב אישי, נפשי, בהיר ונקי ממחשבות אחרות ולהיות מאוד ממוקד. ואם אתה יודע שאתה הולך להיפגש עם אדם שאתה לא מכיר אותו, ומצד אחד, מצד שני אתה גם הולך לבקש ממנו משהו, אז תדע מה אותו אדם יכול, אותו ארגון אמור לתת לך. כלומר, תנסה ללמוד מראש מה הם הדברים שאתה אמור לקבל או יכול לקבל, ומה הם הדברים שהם אוטומטית או בסיכוי גבוה תקבל, ומה הדברים שהם בסיכוי נמוך יותר תקבל, כי עליהם אולי תצטרך להתחדד יותר בפגישה שלך.
כאן דרך אגב, יש הבדל בין המסע ומתן הרגיל, שאנחנו הולכים, כמו שאנחנו עושים מסע ומתן למחיר או משהו, ששם אנחנו חלק מהלימוד שלנו, זה לימוד של מי הבן אדם שאנחנו נמצאים מולו, וזה חלק חשוב מאוד במסע ומתן. כאן אנחנו יכולים להגיע לפקיד אקראי, למרות שהמקרה היחידי שיכול להיות דומה, זה שאם באמת יש פקיד מסוים או פקידה מסוימת שמטפלת בסוג הזה של התיקים, בוא נלמד מי הם ומה הם ונפיק את הלקחים או נדע איך לגשת אליהם, אז זה אולי המקום היחידי של דמיון.
נכון, מדויק. אז אני אחלק את התשובה שלי עכשיו או את התייחסות לי שתיים. אחת, זה אותה פגישה אקראית שאנחנו נופלים על מישהו ואמורים לנהל איתו שיח, ואז אנחנו אמורים לדעת כמה שאפשר יותר על מה אנחנו זכאים לקבל, או מה אנחנו יכולים לבקש ובסיכוי גבוה שנקבל. אנחנו אמורים להגיע למצב שאנחנו יודעים גם איפה אנחנו הולכים להיפגש, ובאיזה שעה ביום נוח לנו לקיים את הפגישה הזאת. כלומר, אם אני אדם שאני יודע שאני יותר חד בבוקר, אז אני אנסה לתאם לי את הפגישה לשעות הבוקר. אם אני יודע שאני אדם יותר חד בשעות הערב, כי בבוקר אני קם קצת עייף, אז אני אתכנן את הפגישות שלי לסוף היום, ואני אגיע למצב שאני, ככל שזה תלוי בי, אהיה יותר מסודר. אם אני צריך, ברמה הכי מצחיקה שאני אגיד לך עכשיו, אם אני יודע שבשעות הצהריים אני הופך להיות רעב, והבטן מציקה לי, או יש לי כאב ראש או מיגרנה, אז אני אשתדל שהפגישות החשובות שלי לא יהיו בשעות האלה. כלומר, אם אני יודע שאני צריך לאכול קודם, אז אני אוכל משהו קטן לפני הפגישה. או אם אני יודע שאני צריך ללכת לשתות, אז אני אשתה קודם. ואם אני צריך להכין את עצמי עם בקבוק מים שאני אקח איתי לפגישה, אז אני אקח איתי לפגישה. וכשאני בפגישה, אז אני לא יענה לטלפונים שמצלצלים אליי, ואני אהיה מאוד מאוד מכוון למטרה. זאת אומרת, הרעיון בשיחה בירוקרטית, או מול מערכת בירוקרטית, זה להגיע הכי מוכן שאנחנו יכולים, ואני אגיד עכשיו משפט שמבחינתי הוא משפט המחץ. כשאתה הולך לפגישה בעולם בירוקרטי, תנסה להגיע למצב שהשיח הופך להיות מלא אישי לכן אישי. זאת אומרת, הכוונה שלי במקום שבו אני מייעץ לאנשים או עוזר לאנשים ללכת לפגישות בירוקרטיות, זה לנסות להגיע למצב שהאדם שמולי, אני הופך את זה לאישי. כי ברגע שזה אישי, אז זה כבר משנה את התמונה. כשזה לא אישי, אז הוא מדבר מתוך איזשהו דף מסרים, או איזשהו נועל בירוקרטי פרוטוקול שכתוב לו במחשב, מה הוא אמור לתת, מה הוא לא אמור לתת, וזהו. מבחינתו, תפנה את המקום ותודה רבה, ביי. מבחינתי, ככל שאני אגיע למצב שאני אהיה יותר אישי איתו, וזה אומר להתחיל בבוקר עם בוקר טוב, ומה שלומך הבוקר, ואם זה מישהו שנראה איזושהי תמונה מעניינת בחדר שלו של בגדי ספורט ואופניים, אז אני אשאל אותו, תגיד, אתה עוסק בספורט ובתחום האופניים, אז אני מחזק אותו, אני נותן לו קצת אגו יותר גבוה, אני מרים לו, כמו שאומרים אצלנו הילדים היום. מאוד מאוד חשוב לנסות להרים לזה שעומד מולך, גם אם זה טיפה נוגע לנו באגו, טוב לנו להרים את זה שמולנו, כי זה שמולנו, כשאנחנו מרימים אותו, אז הוא אוטומטית מגיע למצב שהוא עוזר לנו. אם אנחנו מגיעים לפגישה ואנחנו מחייכים ואנחנו שמחים ואנחנו באים בטוב, זה משדר החוצה. כלומר, כשאני בא ומחייך מול זה שמולי ואומר לו בוקר טוב, כמעט בוודאות זה שעומד מולי לא יענה לי בכעס ובפנים זעופות. אז ההכנה הזאת לקראת אותה פגישה היא הכנה חשובה ביותר, ואני מדגיש, בעולם הבירוקרטי ההכנה הזאת היא מביאה אותנו לעמדת כוח.
אני חייב להגיד כאן משהו. בהרבה מאוד מהמסעים ומתנים שאנחנו עושים, באופן כללי, אני לוקח את זה פשוט הצידה, בעצם אנחנו עושים את מה שאתה אומר, וכאן הוא הרבה יותר דרמטי, שבעצם אנחנו הופכים את זה למשהו, אנחנו הופכים את זה לשיחה, אנחנו הופכים את זה לאיזה קשר שהופך להיות אחר. ואני כבר דיברתי על זה בעבר, אבל כשאנחנו הולכים, ובשביל אתה מדגיש את זה, כשאנחנו הולכים לבנקים, אנחנו הולכים לעירייה, אנחנו לא מרגישים שזה המקום שאנחנו הולכים להיות חברים, אנחנו באים לפתור איזה בעיה, ארנונה, תל השבחה, כל מיני דברים, ואנחנו לפעמים שוכחים את זה. זאת אומרת, זה נראה לנו, נכון, גם במסע ומתן דרך אגב, זה לא תמיד נראה לנו, בגלל שיש אנשים שיגדירו שצריכים להיות קשוחים ולשחק, וכבר למדנו מאמיר שצריכים דווקא כן לתת לבן לצד השני לחשוב, להפך, שינה לנו, וכאן אתה בא ומוסיף לנו, שחייבים לרכך, חייבים לבוא בטוב, חייבים ליצור שיח אישי, להפוך את זה למשהו שזה הופך את כל השיחה למשהו יותר רך ויותר נעים, וזה משמעות מאוד מאוד כבדה בבירוקרטיה.
בעולם של עולם בירוקרטי חשוב מאוד לטעמי להגיע מהמקום הזה שאתה ציינת את זה עכשיו, ואפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. כלומר, זה שאנחנו הולכים ומתכננים לנו ביומן, יום רביעי בשעה 8 בבוקר, ללכת לעירייה לדבר על ארנונה, אז אנחנו יודעים שאם אנחנו לא מתאמים מראש, או אם אנחנו לא מזמינים תור, או אם אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו פינינו ביומן עוד איזה שעה נוספת, אז אנחנו מגיעים בלחץ, וחיפשנו מקום חנייה, והיה חם או קר והגענו לא כל כך מדויקים. ברגע שאנחנו יודעים להכין את עצמנו מראש, ולדעת איפה מקום החנייה מראש, ולדעת לקחת את הזמן של להגיע כמה זמן לפני הפגישה, ולהגיע ולהסתכל ולראות מי הם האנשים שם, ולראות מתי אנחנו יכולים להיכנס לחדר הספציפי הזה או אחר. ושוב, אני מזכיר, אם אנחנו יכולים גם לשלוט על השעה של הפגישה, זה הכי טוב, כי אנשים טובים יותר בשעות מסוימות של היום, או בתהליכים אחרי פגישה אחרת, או לפני פגישה אחרת, ולשמור לנו זמן פנוי. וכשאנחנו מגיעים לאותו מעמד, אז להגיע בצורה מחייכת, עם חיוך על הפנים, ועם איזושהי ברכת כניסה לאותו אדם שאנחנו הולכים לשוחח איתו, כי ברגע שאנחנו מברכים את האדם ממול, אז הוא לא יכול להיות זעוף. או אם הוא זעוף, אז הוא יהיה פחות זעוף. כלומר, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו כמה שאפשר יותר ויותר שולטים באירוע ולא מובלים לאירוע. אז הרבה פעמים שאנחנו לא יודעים מה זה מסע ומתן, אז אנחנו נופלים לתוך פגישה. כשאנחנו נופלים לתוך פגישה, זה בדיוק המקום שבו אנחנו לא יודעים מה קורה ואנחנו מותקלים ואנחנו מקבלים כמעט כל מה שאומרים לנו, וכשאנחנו יוצאים החוצה אז אנחנו אומרים, וואי, איזה חוסר מחשבה, איך לא שאלתי את זה, איך לא עמדתי על הנקודה ההיא, וכשהסבירו לי את הסעיף הזה, למה לא התעמקתי. כלומר, תמיד אנחנו יכולים לחזור לעוד פגישה ולבקש עברות, אבל חבל, למה?
הפגישה השנייה זה כבר יותר קשה, אבל אני רוצה כאן לקפוץ על משהו שאמרת, ולהראות כמה זה חשוב, שאמרת משהו שנשמע לכאורה מאוד פשוט. אתה אמרת לבוא ולהקדים לפני הפגישה, ולהיות ערני לפגישה, וקצת להסתכל על הפקידים, ולראות מה צב רוח והכל, אבל אני חייב לספר פה משהו, וחוויה שהייתה לי. אני בעבר, זה ידוע, בניתי בפרדס חנה, והגעתי לפרדס חנה, למועצה, להסדיר את החלפת ארנונה והכל. ואני יושב שם, ואני מאוד אוהב ככה לראות מה קורה, ואני רואה שיושב לפניי בן אדם, ורב עם הפקידה, ומה זה ריב, וצעקות, ועצבים, וסתם. וגם אם הוא צדק זה לא משנה. ומגיע התור שלי ללכת להיכנס לפקידה אחרת, ואני אומר לזה שאחריי תעקוף אותי, לא נורא, אני מחכה לפקידה הזאת. והם סמכו בלה שהיא עצבנית. ואז ברגע שהגיע תורי, אותו אדם הלך, נכנסתי לפקידה הזאת, וקודם כל הרגעתי אותה, ואמרתי לה, וואי, וזה לא בסדר, והכנסתי איתה בשיחה, והתגלגלנו בשיחה, והכל היה רגוע, ונתתי לה ללכת לעשות את הכוס קפה שלה, והכל היה בכיף, ואני באתי ממקום שאני איתה, והראיתי לה את האמפתיה והכל, ואני גמרתי ב5 דקות את כל הטיפול שלי, לא קיבלתי משהו שמעבר, אבל קיבלתי את זה בקלות, בגלל שכבר היא לא הייתה נוגדנית. זה חשוב לדעת, לבוא, גם במקומות שיש עצבים, לבוא בצורה אחרת, בצורה אנושית, זה שובר את הכל וזה עושה נהדר. אז צריכים להיות ערנים למה שקורה בסביבה.
אתה מזכיר לי שני אירועים שאני אספר אותם בקצרה. פעם אחת, משהו מאוד דומה למה שהיה לך. הייתי בתור למשרד הפנים, למרות הקשרים שיש במשרד הפנים וכולי, החלטתי ללכת ולא לעזר בקשרים ולעמוד בתור. והייתה בדיוק אחת כזאת שכעסה 2 דקות לפניי, וזיהיתי את זה. אמנם זה קצת לא חוכמה, כי אני קצת מבין בעולם הזה. פשוט הלכתי, מילאתי כוס מים, וכשהיה תורי, הגעתי ונתתי לה את הכוס מים, אמרתי, אני חושב שזה יכול לעזור לך. היא לא ציפתה לזה. וברגע שזה קרה, זהו, גמרנו.
זה שבר.
שינה את השוויון, והפכנו להיות, התחלנו לדבר על מה שהיה, ומשם גלשנו לנושא שרציתי להציג, וכמובן היה מצוין. אירוע אחר, זה היה בבנק בשכונתנו, לא נגיד את הבנק, אבל בשכונתנו, בשדרות הרצל, לפני 4 שנים, כשעוד הבנקים קיבלו לקוחות בפגישה, הגעתי לפגישה, וזה היה ממש בבוקר, כשפתחו את הבנק, והגברת שהייתה שם, היא בדיוק עשתה צבע בשיער, וצבע ממש מוזר, כאילו לא משהו חביב, אבל ממש מיוחד. וכשבאתי ואמרתי לה, בוקר טוב, ואמרתי לה, איזה יופי, עשית שיער, אז היא הייתה כל כך הרמתי לה, שרק זה לבד ניצח את המשחק.
זה הדברים הקטנים שעושים את ההבדל.
זה הדברים הקטנים.
בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, מי שיושב מאחרי השולחנות זה בני אדם. והם יכולים להיות עמדת כוח, ואנחנו יודעים שיש כאלה שמנצלים את העמדות כוח, אבל בסופו של דבר הם בני אדם, וזה אלה שמחכים למחמאה, באמת על הצבע בדיוק, של השיער, בדיוק. וזה צבע, וזה כאלה שמחכים למילה טובה ולחיוך, כמו שאתה אומר, ואנחנו צריכים לעשות את זה נכון, לא צריך לעשות את זה. עכשיו אני גם רוצה להזהיר, אתה יודע, אני הרי גם כזה אחד שבא וסחבק והכל, והגעתי למס הכנסה במס שבח בתל אביב, והיה שם איזה אחד מבוגר, שאצלו אם היית מחייך זה היה אסון, והוא ישר כזה...
הבין שמשהו לא בסדר.
לא, הוא גם כזה, הוא היה אנטי כזה, הוא היה... כן, לא רוצה להגיד את השם. צריכים גם לפעמים לדעת להיזהר ולדעת, לשים את הגבול או לראות שמשהו לא עובד, לעצור. זאת אומרת, לא צריך להגזים, אז צריכים להיות מאוד ערניים למה שאנחנו עושים.
אמרת עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב. כשמשהו לא עובד צריך לעצור, רוצה בדיוק על זה לעמוד. כשאנחנו מגיעים למסע ומתן או לפגישה, כשאנחנו צריכים משהו מהצד השני, ואנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו מרגישים שהמסע ומתן או השיחה שלנו הולכת למקום לא טוב. הולכת למקום שרחוק מאוד ממה שאני ציפיתי, או רחוק מאוד למה שאני ידעתי, כלומר כשאנחנו מתחילים להרגיש שוואלה, זה אף לנו מהידיים, אז כמו שאתה אמרת קודם, זה השלב שאנחנו צריכים להיות מספיק בוגרים מעצמנו, ומודעים לסיטואציה, ופשוט לעצור. לעצור, ורגע לחשב מסלול מחדש, שהאופציה כזאת יכולה להיות ברמה הכי פשוטה, לבוא ולהגיד לזה שעומד מולך, סליחה, אני צריך רגע להתפנות לשירותים, ולצאת החוצה ורגע לסדר את המחשבות ולחזור פנימה, או אני צריך רגע לשתות מים ולקום ולקחת כוס מים.
אבא שלי קורא לזה להפוך כוס.
להפוך כוס, בדיוק. אז אני קורא לזה לצאת למרפסת. כאילו, צא רגע למרפסת. כלומר, להיות במצב של עצור שנייה, להבין שאנחנו הולכים למקום לא טוב, ולעשות חישוב מסלול מחדש. זה פעם אחת, בהמשך מה שאמרת קודם. ובסוף, עוד דבר שקושר למה שאמרת לפני 5 דקות, בסוף הכל זה אנשים. חברים, תזכרו, בסוף הכל זה אנשים. וכמו שאנחנו אוהבים שמתייחסים אלינו, כך אנחנו אמורים להתייחס לשנים. אנחנו אוהבים שאומרים לנו איזו מילה טובה מדי פעם, או מרימים לנו מדי פעם, או אומרים לנו... משהו שיכול לחזק אותנו, אם אנחנו ניקח את אותם דברים ונעשה לצד השני, במיוחד כשאנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים את זה. בואו לא נהיה תמימים, הכל בסוף, בסיטואציה הזאת, הכל זה אינטרסים. ואם אנחנו, יש לנו אינטרס מסוים, אז בואו נמשוך לכיוון שיכול להיות טוב גם לנו, שלנו לא יעלה הרבה כסף או הרבה משמעות רגשית, אבל לצד השני זה יכול להועיל. וואנס עשינו את זה, אנחנו כבר עלינו על הקו הנכון, אני לא אומר שאנחנו נצליח, אבל לפחות הסיכוי גובר בסיטואציה הזאת.
יש עוד משהו שחשוב, ואתה גם אמרת אותו, זה השיחה לעניין.
כן, ממוקד.
ולא רק לעניין, גם בדברים אמיתיים, שאתה יודע, יש את המנהג הזה של אנשים שבאים לערבב, שבאים גם לפקיד ומספרים סיפורים ומערבבים ומוכרים כל מיני לוקשים או... עוד פעם, צריכים לזכור, נכון שזה פקידים, אז מה? זה התפקיד שלהם. זה לא אומר שהם אנשים פחות חכמים או משהו. זה שהם פקידים, זה התפקיד, זה מה שהם בנו לעצמם. וזה אנשים מנבונים, וזה אנשים שעושים את העבודה שלהם בדרך כלל נאמנה, ושהם מרגישים שבן אדם מתחיל להרבב אותם.
הם קולטים את זה. כי הם מקצוענים.
הם מבינים, והם מכירים את התוכן שלהם, בדיוק את עולם התוכן.
והם מכירים את כל הסיפורים של כולם מהבית.
והקטע הוא שצריכים פשוט לבוא ולדבר לעניין. צריכים לבוא ולהסביר ולהבין את הדברים, ואתה אמרת, ההכנה הזאת היא כל כך חשובה, לדעת מה באמת התוכן, מה באמת הדברים שאנחנו רוצים להעביר, מה המסר שאנחנו רוצים להעביר, רק צריך לדעת איך להעביר אותו. לפעמים כל ההבדל הוא בדרך שאנחנו אומרים את זה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב.
אני אוסיף למה שאתה אמרת עכשיו, עוד זוג מילים, שלדעתי מאוד מאוד חשוב להכיר. המילים הם הקשבה פעילה. הרבה פעמים כשאנחנו הולכים למקומות מסוימים ואנחנו בעצם מבקשים גם ייעוץ וגם הדרכה, אנחנו צריכים לדעת להקשיב. רוב האנשים, שאני כולל את כולם, גם אותי, כשאנחנו מנהלים שיחה עם מישהו, אז אנחנו הרבה פעמים לא מקשיבים אמיתי למה שהוא אומר, אנחנו בעצם חושבים, בזמן שהוא מדבר, אנחנו חושבים מה אנחנו עונים לו. וואנס אנחנו חושבים מה אנחנו עונים לו, אנחנו פחות מבינים את הדקויות של מה שהצד השני אומר לנו. אני מזמין אתכם לתרגל את הנושא הזה של הקשבה פעילה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני יושב עכשיו מול מישהו שהוא נותן לי מידע או שאני מבקש ממנו מידע, אני צריך רגע לנטרל את הדעה שלי על מה אני הולך להגיד לו. לנטרל, להיות טאבולה רסה, לשמוע אותו, להבין מה הוא אומר, ואם אני לא מבין, אז להגיד לו, צחי, תחזור שוב בבקשה על המשפט האחרון, או צחי, למה התכוונת בביטוי הזה או האחר, כלומר, בעולמות תוכן שאתה מכיר אותם. אז ברגע שאתה עושה תרגול מראש של הקשבה פעילה, אתה גם שומע דברים שאם לא היית מתורגל, או לא היית רגע עושה סטופ לעצמך, למחשבות במוח הוונטילי שלך, אם לא היית עושה לעשה סטופ, אז לא היית מקשיב לזה. והרבה פעמים החוכמה במסע ומתן, זה לא חוכמה גדולה, אבל זה אחד השיטות המתורגלות ביותר, זה לשמוע מה הצד השני אומר, ולקחת את המילים שלו, ולחזור איתם חזרה. כלומר, כשאתה בתור איש מקצוע אומר לי משהו, ואני לא מבין את זה עד הסוף הזה, אני אבקש, צחי, תחזור שוב על המשפט, או תחזור בבקשה על המושג הזה והזה, ואז אני לוקח את המושג שאתה אמרת, ואני שואל את השאלה לגבי המושג הזה. ואז אתה מצד אחד מבין שאני מבין או מנסה להבין מה אתה אומר לי, מצד אחד. מצד שני אתה מבין שאולי יותר קשה לך לערבב אותי, כי אני קצת חוזר על המילים שלך, אז מה, אתה מערבב את עצמך? אז זה פעם שנייה. פעם שלישית, זה עושה לנו שקט, כלומר אנחנו מבינים יותר. אז המושג הבא שרציתי להציף אותו רגע בכותרת, זה הקשבה פעילה. אז אם אני רגע מסכם את הדברים העיקריים שדיברתי עליהם, זה מסע ומתן בירוקרטי להפוך את הדברים להרבה יותר אישיים. מסע ומתן מול בעל סמכות, זה להגיע למצב שאנחנו יודעים לקראת מי אנחנו הולכים לפגש, מי אנחנו הולכים לראות, מה הולכים לדבר, ואז אנחנו מצמצמים את הפחד של הסמכות שהיא מעלינו, ובכל מצב תמיד להיות בהקשבה פעילה, כי אז אנחנו יותר מאזינים, ויותר קל לנו גם להגיב לדבר שצף לנו מול העיניים.
אתה יודע אני מדבר המון על הקשבה. המון, המון אני מדבר על הקשבה. ואני חושב שהבסיס למסע ומתן היא הקשבה. הבסיס לכל החיים זה הקשבה. זה ידוע, המשפט הזה שאני אומר, וכבר אמרתי אותו גם בפודקאסטים האחרים, שאנחנו מורגלים לזה שאנחנו הולכים לחנות, ונגיד חנות בגדים, ואתה נכנס עם האישה לחנות בגדים, והמוכרת ישר מראה לה סמלה במקום לשאול אותה מה היא צריכה, וצריכים 90% זמן להקשיב ו10% לדבר, אבל אתה יודע, לי למשל, ואתה אמרת פה משהו, אתה יודע, שאני תוך כדי שיחה, ככה השלחתי את זה על עצמי, אני, היום שאני מראיין בפודקאסטים, אני תרגלתי לעצמי נכון. את ההקשבה הפעילה, נכון. למה? אני תוך כדי, בהכנה לפודקאסט, ותוך כדי פודקאסט אני חושב גם על השאלה הבאה, אני צריך להוביל את הכל. אז עכשיו, מצד אחד אני צריך גם לחשוב מה אני הולך להגיד, מצד שני, אני חייב להקשיב לך. ואני למדתי, זה גם הצבא דרך אגב תרם לי בנושא של הקשבה, בכל זאת הייתי ביחידה של הקשבה, אז אני מקשיב לך ואני בונה את עצמי תוך כדי, וזה דבר שהוא הוא מרכז החיים, הוא מרכז החיים בעשייה, הוא מרכז החיים במסע
בכל
ומתן.
דבר, בכל דבר.
ההקשבה לפעמים פותרת לנו, לא, בדרך כלל, פותרת לנו בעיה. אם הקשבנו, לפעמים אנחנו שומעים משהו, והקשבנו עד הסוף, לפעמים חסכנו לעצמנו מילים מיותרות. יש עוד משהו שאני רוצה להגיד, שזה ככה דרך אגב, יש אנשים שעושים מסע ומתן בצעקות, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו קוראים לזה ויכוחים, אנחנו קוראים לזה, זה לא רק עם הבירוקרטיה, אבל זה הרבה קורה בבירוקרטיה, ואני לוקח צעד אחורה למה שאמרתי קודם, עם הסיפור של פרדס חנה. מה שקורה במסע ומתן של צעקות, ויכוח זה מסע ומתן, במסע ומתן של צעקות, שאנחנו באים למישהו, וגם אם אנחנו צודקים ואנחנו צועקים, הבן אדם כבר לא מקשיב, אלא הבן אדם נדחק לפינה,
ננעל,
והוא מתגונן. הוא כבר לא חושב רציונלי. זאת אומרת, שגם אם הוא יודע שאנחנו צודקים, הוא כבר נמצא במודול אחר, הוא נמצא במקום אחר, שהוא צריך להתגונן והוא צריך להגיב. אז הדבר הזה של לבוא ולהשיג הישגים, הדבר הזה, אני פעם היה לי סיפור עם חברת רכב, שעשתה לי, שקיבלתי רכב פגום, וכולם אמרו לי, לך תהפוך שולחן. ואני לא הלכתי והפכתי שולחן, אלא באתי בטוב, ואמרתי שלא טוב לי, ועשיתי את הכל נכון, והיום אני חבר מאוד טוב של זה שאז רצה למכור לי את זה, ושהוא הבין שאני בן אדם שלא רב. צריך, וההישג שלי היה מספיק גדול, ואפילו היה לו רצון לתת לי ולפתור לי את זה מהצד שלו יותר ממה שזה, ושאם הייתי רב איתו, הייתי שם אותו בפינה. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ותפנימו, לא דוחקים את הצד השני, וזה נכון לזוגיות שלכם, וזה נכון לכל דבר שאתם עושים. ברגע שאתם דוחפים, בן אדם נדחק לפינה, וזה לא עושה לו טוב.
אני מאוד מסכים מה שאתה אומר, ואני מנסה רגע לגרד את מה שאתה אמרת לשני דברים. מסע ומתן בצעקות זה קיים, אתה צודק. אני רוצה רגע לתת טיפ קטן. אם אנחנו מגיעים למקום שהצד השני צועק עלינו, או מנהל איתנו שיח בצעקה, אז אתם צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שיש פה בעיה. והבעיה היא אצל אותו אדם שצועק. עכשיו, זה לא שהוא צועק כי הוא קם בבוקר ואמר, וואלה, היום בבוקר החלטתי, אני פוגש את צחי, אני צועק עליו. לא, הוא לא בא מהמקום הזה. בדרך כלל, כשאדם נמצא מולך והוא צועק, בלי סיבה שנראית לעין, זה בגלל בעיה, זה יכול להיות בגלל בעיה של חוסר ודאות, או של חולשה, או שהוא לא מכיר את החומר, ולכן הוא יותר מבליט את הצד המלחיץ והצועק. פחד מהלא נודע. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו עומדים מול אדם שהוא צועק, אנחנו צריכים להבין שפה ישנה בעיה. כלומר, once אנחנו מבינים שיש בעיה, אז אנחנו צריכים רגע לעצור, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, ולהחליט אם אנחנו רוצים להמשיך להתנהל באירוע הזה, או לעצור ולצאת רגע למרפסת, כמו שאמרנו קודם. לצאת רגע החוצה, להגיד, אתה יודע מה, עזוב, בוא, עזוב, לא קרה שום דבר, בוא נפגש עוד שעה או מחר. תירגע ובוא נדבר. או אפילו לא להגיד לו להירגע, להגיד, אני מבין שהסיטואציה לא נעימה, בדיוק. אני מבין שהסיטואציה לא נעימה לנו, בוא נתאם לנו זמן אחר. כלומר, לנסות להגיע למצב שאנחנו לא מתנהלים בצעקה. once אנחנו מתנהלים בצעקה, הסיכוי להצליח לשני הצדדים הוא נמוך. גם זה שצועק. כן. אלא אם כן הוא מתחיל מכות, ואז באמת בוא נברח משם. אבל אדם שהוא צועק לנו בשיחה, יש פה בעיה. כלומר, גם אם זה שיחה בירוקרטית.
זה חולשה, הרבה פעמים חולשה, זה בא מחולשה. תזכור, איזה כלב הכי הרבה נובח? הכלבים הקטנים. יפה. שיש להם בעיה, שהם מרגישים חלש, שהם רוצים להבריח.
יפה. יש יותר כוח בשקט וברוגע. כלומר, אדם שהוא יושב בשקט ומחזיק את עצמו, ומנהל שיחה, הוא הרבה יותר חזק מאותו אדם שהרגע צעק עליך.
הסנדק.
יפה, בראבו.
הסרט הנה. הסנדק, אז, תסתכלו.
אז הנה, למדנו עוד משהו עכשיו ביחד תוך כדי שיחה שלנו. ברגע שאנחנו מגיעים לשיחה שהיא צעקות, חבר'ה, נתקו מגע. נתקו מגע בכבוד. בכבוד, לבוא ולהגיד, לא מתאים לי הנועל שיחה הזה, או לא מתאים לי האווירה, או התחושה שלי היא לא טובה, וזה בסדר לבוא ולהגיד, לא נעים לי, הכל בסדר. בוא נתאם לנו זמן אחר, סיים פה את הדיון, הרבה פעמים זה קורה בשיחות טלפון, שיש שירות טלפוני, אז אתה מחכה בטלפון איזה 20 דקות, או חצי שעה, כדי שמישהו יענה לך, ואז שהוא עונה לך, אז משתחרר עליו. משתחרר כל הצריף עליו. אז גם לעצמנו אנחנו צריכים לדעת. once אנחנו מגיעים למצב, אתם יודעים, עזבו, לא עצמנו, אני מדבר על עצמי. כשאני מרגיע למצב שאני צועק, אני יודע שאני נכשלתי. אני לעצמי אחר כך, כשאני עושה לעצמי תחקיר מה היה, אני אומר...
אני חייב להגיד לך משהו. אני חייב להגיד לך משהו. היה לי פעם ויכוח עם איזה מישהו. עשה שם, עשה לי בעיה מאוד גדולה באיזה משהו, והוא רק צעק וצעק 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 וצעק. בסופו של דבר כבר לא יכולתי ונתתי צרכה, תשתוק, עכשיו אני מדבר.
טוב, אתה משהו אחר, גם כשאתה עומד מול מישהו אז הוא מתיישב.
לא, אבל עשיתי מין ביסט כזה.
כן.
ואז כל האווירה השתנתה, ופתאום הוא הקשיב, ופתאום הכל. לפעמים צריך לתת איזה שאגב, אבל
זה נקודתי. יש מצב שאתה מחליט מראש שאתה עושה אסקלציה, אבל בדרך כלל שאתה הולך למסע ומתן בירוקרטי, אתה לא מת לעשות אסקלציה.
לא, 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 ממש לא.
אבל כמובן, כשיש מצב כזה, וגם כמו שאתה נראה כזה צנום ומאוד מאוד אנורקס, כשאתה בא על מישהו ואתה אומר איזה מילה, אז כן, נדרך.
כן, תאר לך שהייתי עכשיו 150 קילו, מה היית אומר, אבל ברוך השם שאני לא. תשמע, אביעד, אני רוצה ש... אתה לא מאמין, אבל חלפו להם 40 דקות. אני רוצה שככה נסגור את הנושא הזה. אתה יודע, זה נושא מאוד רחב, זה... אתה ניסית כאן ממש לצמצם לי אותו לזמן של הפודקאסט, אז בוא ככה נסכם בכמה מילים את מה שאמרנו פה, בוא נגיד לאנשים את הסיכום של ההתנהלות, בגדול, ככה בכמה מילים.
סבבה, אז אני אציין את הדברים העיקריים ואני אוסיף עוד משפט. אז כמו שאני התחלתי ואמרתי, מסע ומתן זה בעצם הדיבור שלנו עם עצמנו בתחילה, ואחר כך שלנו עם הסביבה שלנו. אז כל דבר שאנחנו עושים בכל רגע נתון, שאנחנו נושמים ושיש לנו דופק, זה מסע ומתן. אחד. שתיים, כשאנחנו מדברים על מסע ומתן בירוקרטי, אנחנו יודעים מראש שאנחנו הולכים לדבר מול מישהו שיכול מאוד להיות שלא יבוא לנו בטוב. יכול מאוד להיות שאנחנו לא נהיה שבעי רצון מהתוצאה, ולכן הרבה פעמים אני מאוד מאוד ממליץ בשיח שאנחנו הולכים למערך מול איגוד, בנק, משרד ממשלתי כזה או אחר, או מערכת בירוקרטית באשר היא, בוא נכין את עצמנו מראש, בוא נדע מראש מול מי אנחנו בשאיפה הולכים להיפגש, בוא ננסה לתאם לנו את הזמן שתנוח לנו במהלך היום, בוא נכין את עצמנו מראש בחנייה שאנחנו נגיע ברוגע, נגיע כמה דקות קודם, נסתכל על הסיטואציה לפני שאנחנו נכנסים לחדר, נגיע למצב שאנחנו מאוד מאוד ממוקדים בדרישה שלנו, בבקשה שלנו, בשאלה שלנו, ולהגיע למצב שבו אנחנו הופכים את השיחה כמה שאפשר ליותר אישית. האינטראקציה מול הצד השני שתהיה יותר אישית. זה בירוקרטי. נושא נוסף זה בעל סמכות. אנחנו יודעים שכשאנחנו הולכים לפגישה מול בעל סמכות, אנחנו לכאורה אנדרדוג. once אנחנו יודעים מראש את הדבר הזה, ואנחנו מכינים את עצמנו מראש, ואנחנו יודעים מראש איפה זה הולך להתקיים, באיזה חדר, באיזה שעה ביום, אם אנחנו יודעים שיהיה קר, אז בוא ניקח סוודר, ואם אנחנו יודעים שיהיה חם, בוא נלבש חולצה קצרה, ואם אנחנו יודעים שזה צהריים, אז בוא נשתה כוס מים לפני, לא נענה לטלפון בזמן השיחה, וכשאנחנו מדברים עם בעל סמכות, אז ככל שאנחנו נבוא יותר מוכנים, אנחנו נהיה פחות מופתעים, ופחות חוששים, ופחות פוחדים
מהפגישה.
פחות לחוצים. הדבר השלישי שדיברנו עליו זה הקשבה פעילה. אני מזמין אתכם מאוד 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 בכל רגע נתון. תהיו בהקשבה פעילה לזה שמשוחח איתכם. זה אומר לשמוע מה הוא אומר, להבין מה הוא אומר, לנתח את מה שהוא אומר ואז לתת את התשובה. לא להתעמק מיד בתשובה בזמן שהוא מדבר, כי אז אנחנו לא שומעים מה הצד השני אומר ואנחנו מפספסים. וחלק מהסודות של מסע ומתן זה לקחת את אותה מילה או את אותו מושג או את אותו מונח שהצד המקצועי אומר, לנתח אותו, להבין אותו בכל רם, ולהחזיר אותו בשאלה חזרה לצד שמולנו, ואז הוא מבין שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים, ואנחנו לא מבינים אז אנחנו שואלים. הדבר הרביעי שדיברנו עליו זה מסע ומתן בצעקות. לא תכננו את זה, אבל יצא לנו לדבר על זה. כשאנחנו מגיעים למסע ומתן עם צעקות, אני אישית, אני, זה רק פרטי שלי, כשאני מגיע למצב שאני צועק, אני מבין שאני נכשלתי.
כן, כן.
אז אני ממליץ לכם.
לא, זה חד משמעי שלא, זה היה מקרה שאמרתי, כן.
כשאנחנו עומדים מול מסע ומתן בצעקות, השאיפה שלנו זה להוריד את הלהבות, להוריד את הווליום, להבין שזה שצועק יש לו בעיה מסוימת, לא משנה כרגע מהי, ואני לא פסיכולוג כדי לחקור אותה, ואנחנו מבינים שטוב לא יצא. אז או שאנחנו מנסים לחתוך את האירוע הזה, ולתאם לנו זמן אחר, או רגע להתרענן, להתעברר ולצאת למרפסת במרכאות. זאת אומרת, לשתות איזה כוס מים, הולכת רגע להתפנות לשירותים, ואז לחזור חזרה לפגישה, או להגיד, אני מבין שהשיחה לא נוחה לנו, בוא נעצור להפסקה של 5 דקות, ואז נמשיך אותה, או נקבע זמן אחר. מה שקורה בצעקות, התוצאה שאנחנו נשיג תהיה נמוכה יותר מאשר בשיחה רגועה. הדבר האחרון, שהוא בעצם הדבר הראשון שהיינו צריכים לפתוח בו, זה נושא של תקשורת. הכל, צחי, הכל זה תקשורת.
חד משמעי.
הכל בסוף זה אנשים. זה לא משנה אם אני מדבר איתו או איתה, או דתי, חילוני, אשכנזי, מזרחי, ארצות מזרח או ארצות מערב, אמריקאי או מארצות המפרץ. בסוף הכל זה אנשים. בסוף האינטרס של כולם, בסוף, בסוף, בסוף זה שיהיה להם טוב, שהם ייהנו בדרך, שיעשו גם כסף על הדרך, ושהמטרות שלהם יושגו. זה בסוף. אז אם אנחנו יודעים לתקשר ולעמוד רגע על הנושא של תקשורת נכונה ובונה בין אנשים, זה לא משנה כרגע אם זה עולם התוכן שאתה עוסק בו שזה רכישת דירות, או עולם תוכן שאני מתעסק בו שזה נושא של שירותי החמים, זה לא משנה, בסוף, 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 זו תקשורת. אז אני מניח שאני רוצה לקוות שאנחנו הצלחנו מעט להשאיר את הידע של מאזיננו, ומאחל הרבה שמחה ואושר וטוב לכולנו.
יפה, אז מכיוון שדברי חכמים בשקט או איך שאתה רוצה נאמרים, וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, אז אני מציע שבאמת תרגלו, תעשו, תקשיבו ותפנימו. יש לכם גם את החומר העצום הזה שעכשיו אביעד השאיר אותנו בו, יש לכם עוד כלים למסע ומתן, ותעשו רק נכון, ותעשו את זה בחוכמה, ותתכוננו, ותעשו הרבה מודיעין, ותבואו מוכנים למסעים ומתנים, ותבואו אמיתיים, בלי חרטוטים, ובלי ערבובים, וברגע שאתם תעשו את זה, אתם תצליחו. אז אביעד, אנחנו לא נוותר על החיבור גם ביציאה, והמון המון המון תודה שבאת, ואני מאמין שאני גם אביא אותך לזום נדלן. תודה על הידע העצום, ואנחנו כולנו ניפגש בפודקאסט הבא.
כל טוב, להתראות.